טובה מתחילים היום סוגיית ארץ ישראל. אם נחזור למה שאמרנו ממש בסוף השיעור הקודם, כשסיימנו את הנושא הקודם של בניין אמונה, מה שאמרנו שבעצם האומן המתגלה באומנות שהיא מעל להיסטוריה ולטבע, שהיא ישראל ותורה, וישראל קדמו לתורה, אז האומן המתגלה בישראל הוא מתוך כך בתורה, הוא מתוך כך בהיסטוריה, הוא מתוך כך בטבע. האומן המתגלה בישראל מתגלה בישראל כפול, כלומר בשני הממדים של ישראל. הממד הישראלי האחד שנקרא עם ישראל, והממד הישראלי השני שנקרא כנסת ישראל, סליחה, שנקרא ארץ ישראל. עוד פעם, אוקיי, תכף הוא יגיע, אני מקווה. הממד הראשון עם ישראל, הממד השני ארץ ישראל. ואמרנו שבכל אחד מהממדים יש שתי בחינות. יש בחינה אחת שנקראת כנסת עם ישראל או כנסת ארץ ישראל, כלומר מהו השורש הפנימי, הערך הפנימי, המהות, אם אפשר לומר הנשמה של הדבר, הערך של הדבר, המהות של הדבר, שזה מה שכנוס באותו דבר, כנסת ישראל, מה שכנוס בעם ישראל, כנסת ארץ ישראל, מה שכנוס בארץ ישראל. ומתוך ההבנה מהו או מהי המהות, המשמעות, הערך, האופי, התכונה של הדבר שהוא המהותי, מתוך ההבנה הזו אנחנו מגיעים אל הביטוי. אז כמו שעשינו ביחס לעם ישראל, קודם כל למדנו, תכף יגיעו דפים, תכף מישהו לקח את כל הדפים ואני לא יודע איפה הוא. כן, אולי הוא באינטרנט למטה, אם אתה רוצה אפשר. אם כן, כמו העבודה שעשינו ביחס לעם ישראל, שקודם כל למדנו מהי כנסת ישראל, כלומר מה אופיינו, מה תכונתנו, מה טבענו, מתוך כך ראינו איך זה מתבטא בפועל או לא מתבטא בפועל, מהם הסיבות לפערים ואיך אפשר להשלים כמה שניתן את הפערים, אותו דבר אנחנו הולכים לברר ביחס לארץ ישראל. כלומר גם בסוגיה של ארץ ישראל אנחנו קודם כל נעסוק בכנסת ארץ ישראל, כלומר בביטוי, סליחה, בערך הפנימי המהותי של ארץ ישראל, אם אפשר לומר ארץ ישראל שלמעלה, ארץ ישראל כפי שהיא במהותה, באופייה, בתכונתה, ואחר כך אנחנו נראה איך אנחנו צריכים לגלות את אותה מציאות רוחנית שנקראת ארץ ישראל בתוך המציאות הטבעית בפועל, ונראה שכמו שהיה פער בין עם ישראל, בין כנסת ישראל לעם ישראל, יהיה הבדל, יהיה פער בין כנסת ארץ ישראל לארץ ישראל, ננסה להבין את הפערים האלה ואיך אנחנו משלימים את הפערים האלה. כלומר, את אותה פעולה, את אותה צורת עבודה, אותו הלימוד שעשינו ביחס לעם ישראל, פנימי וחיצוני, אנחנו הולכים לעשות ביחס לארץ ישראל. מה שנברר היום, או מה שנתחיל לברר היום, הנה הגיעו הדפים, שעה טובה ומוצלחת, מה שנתחיל לברר היום, שבאמת מה שאמרנו עכשיו זה נכון. כלומר שכמו שבעם ישראל, ביחס לעם ישראל, יש שתי בחינות, פנימי וחיצוני, כנסת ישראל ועם ישראל, כך ביחס לארץ ישראל יש שתי בחינות. יש את הבחינה הפנימית, שמתוכה משתלשלת ההופעה החיצונית. זה, אם אפשר לומר, זו הקדמה כללית לכל הנושא הגדול שאנחנו הולכים לפתוח אותו, שנקרא ארץ ישראל. טוב, אז מה שאנחנו נעשה היום, נקרא לזה כנסת ארץ ישראל, תכף נראה. מה שאנחנו הולכים להתחיל לברר היום, זה באמת את שתי הבחינות האלה, ואת היחס בין שתי הבחינות האלה. בדיוק מה שעשינו ביחס לעם ישראל, אנחנו הולכים לעשות ביחס לארץ ישראל. אז בואו נתחיל בפסוקים בספר בראשית, בפרק י' ג', פסוק, החל מפסוק י' ד'. האמת שדיברנו על זה בכינוס שהיה ביום חמישי, אבל עכשיו האפשרות לחזור לזה פנימה, לראות את הדברים בתוך הכתוב עצמו. אחרי שאברהם אבינו נפרד מלוט, אז אומרת התורה כך, והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאימו, סנה עיניך וראה, מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כאפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את אפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. מה? כן, אבל מעבר לזה, אם נתבון רגע קצת יותר פנימה, אברהם אבינו בעצם מצווה. לייחס את עצמו שני סוגי יחס לארץ ישראל. היחס הראשון הוא יחס הראייה. נתחיל בחצי השני של הפסוק, של הפסוק הראשון. סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפון אבנק בבקד מבימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את ננה ולזרחה עד עולם. כלומר, הפעולה הראשונה שאברהם אבינו, או אברהם אבינו עושה, הוא, הפעולה הראשונה היא ראייה. הוא רואה את ארץ ישראל. ושמתי את זרחה כאפר הארץ, אשר אם יוכל לשלמות את הארץ גם זרחה ימנה. זה פסוק שמיוחס לעם ישראל. קושייה, שלא לא נטפל בה כרגע. מדוע הפסוק הזה, פסוק ת' ז', מפריד בין פסוקים י' לת' ו' לי' ז'. איך פתאום הגענו לעם ישראל. הפסוק השני, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. מכן לא מספיקה פעולת הראייה של אברהם אבינו, אלא צריך אברהם אבינו לעשות פעולה נוספת, היא פעולת ההליכה. אם כן, שאלה ראשונה, מדוע אברהם אבינו עושה שתי פעולות, מייחס את עצמו שני יחסים לארץ ישראל? קודם כל ראייה, בית הליכה. מה הערך של כל אחת מהפעולות, ולמה צריך את שתיהן? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, לגבי פעולת הראייה, כתוב, סנה עיניך וראה. מה זאת אומרת סנה עיניך? ס, נושא, סוחב, מרים. מה זאת אומרת סנה עיניך וראה? תרים את העיניים שלך. תסחוב את העיניים שלך, תקביע את העיניים שלך. איזה הגבה יש פה? שאלה שלישית, שתכף נראה, הערה מאוד חשובה של המשך חוכמה. לגבי פעולת הראייה, נאמר, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה, ולזרחה עד עולם. כלומר, גם לך וגם לזרחה. לגבי פעולת ההליכה, נעלמה המילה לזרחה. קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. אם כן, קניין הראייה שאברהם אבינו עשה בארץ ישראל על ידי ראייתו, מיוחס לו ולזרו, לכל הדורות. מה שאין כן, קניין ההליכה שעשה אברהם בארץ ישראל, מיוחס רק לו, כי לך אתננה. לא נאמר לזרחה עד עולם. אם כן, שאלה ראשונה, שני קניינים, ראייה והליכה, מה הערך של כל אחד, מדוע צריך את שניהם? שאלה שנייה, מדוע לגבי קניין הראייה צריך להרים את העיניים, סנה עיניך? שאלה שלישית, מדוע לגבי קניין הראייה נאמר לך ולזרחה, לגבי קניין ההליכה נאמר רק לך? בסדר? עכשיו אנחנו מתחילים לברר את השאלות האלה. אומר הכלי יקר, מקור מספר 2, על חלק מהשאלות שאנחנו שאלנו, ומוסיף עוד כמה שאלות. והקרוב אליי לומר בכל זה, הוא מקשה כמה קושיות, ואז הפתרון לכל הקושיות. שיקנה הקדוש ברוך הוא אל אברהם את הארץ, לקנות שמה שני מיני תועלת. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא מייחס את אברהם אבינו לארץ ישראל, זה כי אברהם אבינו צריך לקנות שתי תועליות בקשר שלו, ביחס שלו לארץ ישראל. הקניין האחד, קניין רוחני. האחד רוחני, והוא נקנה בראייה לבד. כלומר, יש קשר אחד, יחס אחד, אופי של קשר ויחס אחד של עם ישראל עם ארץ ישראל, שאברהם אבינו, אבינו הראשון עשה את זה, והוא קשר רוחני. כלומר, יש בארץ ישראל איזשהו ממד רוחני, איזשהו ערך רוחני, איזושהי משמעות רוחנית, ועם ישראל כעם רוחני על פני העמים, ביחס לעמים, צריך לייחס את עצמו לארץ ישראל שהיא ארץ רוחנית ביחס לשאר הארצות. נראה בהמשך את המשמעויות של המשפט הזה. אז זה תועלת אחת. האחד רוחני, והוא נקנה בראייה לבד. עכשיו, היות ומדובר על קשר רוחני עם הארץ, אז הקשר הרוחני הזה, כמהותו, כך סדר פעולתו, סדר הופעתו. כלומר, לא צריך לעשות פעולה אקטיבית, ממשית, הליכה, אלא מספיק לעשות פעולה חיצונית, או הייתי אומר, פעולה שהיא פחות מעשית, פחות אקטיבית, והיא ראייה. הרי ידוע שעל פי ההלכה, למשל, אדם לא קונה חפץ בראייה. הרי יש גמרא בבבא מציעא, הלכתי ברחוב וראיתי חפץ, נגיד שהוא הפקר, ואני ראיתי ראשון, ופתאום נגיד ליאור עובר על ידי וקופץ על החפץ ומושך אותו או מגביע אותו. מי קנה את החפץ? האם אני שראיתי ראשון את החפץ, או ליאור שעשה פעולת משיכה או הגבה ראשונה? על פי ההלכה, לא, אנחנו עכשיו כרגע בשטח פתוח. שטח פשוח, לא, קניין שדה זה כאילו הגוף שלו עשה, כאילו היד שלו עשתה. אנחנו נורמל השדה, נורמל עכשיו מקום פתוח, לא שדה שלו. אז יש אבא אמינה בגמרא ובבא מציע, שקניין ראייה הוא קניין, שמי קניין, כמה שמלן שלו, מדוע? כי בעולם הזה צריך לעשות קניינים בפעולות מעשיות. ועם כל הכבוד לראייה, היא לא קניין מעשי. אם כן, הקניין הרוחני שלנו, ולכן ליאור באמת זכה בחפץ, למרות שאני ראיתי את החפץ ראשון, כי הוא הגביע את החפץ ראשון. אם כן, יוצא לפי זה, שכל מה שהוא קשור לצדדים רוחניים של ארץ ישראל, צדדים מופשטים, צדדים יותר נשמתיים, אלוקיים, פה לא חלים דיני קניין במובן הרגיל של הקניין, ומספיק לעשות פעולה שמייצרת איזשהו יחס, איזשהו קשר, איזשהו נקרא לזה, איזשהו חיבור, והוא קניין ראייה. וזה הקניין הראשון שאברהם אבינו עשה ביחס לארץ ישראל, אבל ביחס לרבדים הרוחניים של ארץ ישראל. אבל ביחס לצדדים החומריים, הטבעיים, כלומר קניין האדמה בפועל, ממשות ממש, נראה בהמשך איך עושים את זה, אז הקניין השני, אברהם אבינו צריך לעשות פעולה מעשית, פעולה ממשית, והיא פעולת ההליכה. לכן קום מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. רק עוד טיפה, שנייה. עוד פעם, והקרוב אליי לומר בכל זה, שיקנה הקדוש ברוך הוא אל אברהם את הארץ לקנות שם שני מיני תועלת. האחד רוחני והוא נקנה בריאה לבד, ואחד גופני, כלומר חומרי, והוא נקנה מחי דייש המצרה. והוא נקנה מאותו רגע שיש מצרים, שיש גבולות, שיש פעולות וכו'. מה זה הרוחני? הרוחני הוא כי שם...
בהליכה בלבד?
בהליכה שתופיע בהמשך ככיבוש. כלומר, אברהם אבינו הכין לנו, הגמרא אומרת, למה אברהם אבינו הלך בארץ ישראל? אומרת הגמרא שתהיה נוכל להיכבש לפני בניו. כלומר, יהושע בן נון שיופיע 400 שנה אחר כך, ויכבוש את ארץ ישראל על ידי צבא, על ידי מלחמה, הוא הצליח לכבוש את ארץ ישראל בכוח הצבא, מכוח ההליכה שאברהם אבינו הקדים לו, הקדים אותו, ונראה בהמשך מכוח הראייה שאברהם אבינו ראה את ארץ ישראל.
בצד הראשון זה רק רוחני בלבד.
אנחנו תכף נראה.
זה,
אני מציע, בואו נאסוף אינפורמציה, זה יסדר את הדברים הקושיות טיפטרנה. בואו נתקדם רגע. אם אנחנו נקרא ונגדיר, אז נפסור את הקושיות האלה. הרוחני, מה זה הקניין הרוחני הזה? מה המשמעות שלו? הרוחני הוא כי שם מקום מקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. נגיד כרגע משפטים שנרחיב אותם בהמשך. כשהקדוש ברוך הוא ברא עולמות, אז הוא ברא עולמות עליונים ועולמות תחתונים. העולם העליון הרוחני שהוא ברא הוא עולם מלא קדושה, מלא טהרה. העולם התחתון שמקביל לעולם העליון הרוחני שהוא ברא, הוא נקרא ארץ ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא השפיע איזה מין שפע אלוקי בעולם עליון, והשפע האלוקי הזה משתלשל לעולם שלנו, דרך נקודת המשפך שממנה כל השפע הזה נשפך לעולם שלנו, שהוא ארץ ישראל. כמו שחזל אמרו נראה בהמשך, אבן השתייה, שממנה היא בעצם המקום שהוא שורש קודש הקודשים, הוא שורש בית המקדש, הוא שורש הר הבית, הוא שורש ירושלים, הוא שורש ארץ ישראל. אומרת הגמרא, למה אבן השתייה נקראת אבן השתייה? שממנה הושתת העולם. אבן השתייה מלשון תשתית, שהכל שותים ממנה. זאת התשתית של הכל. זה מקור השתייה של הכל, זה מקור היניקה של הכל. אם כן, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה איזשהו מקום שהוא הכי קרוב, הקרוב ביותר לעולם הרוחני העליון, כמו שכותב חבוד אלוי בספר כוזרי, שארץ ישראל היא מדרגה אחת בלבד למטה מגן עדן, כך הוא כותב, זה לשונו, מדרגה אחת למטה מגן עדן, כלומר, ההופעה האלוקית העליונה מעולם עליון, מופיעה אלינו בעולם תחתון, דרך המקום שנקרא ארץ ישראל. ומהמקום הזה שנקרא ארץ ישראל, שבו הופיעה הקדושה העליונה בקדושה התחתונה, כלומר בארץ ישראל, בחומר, בפיזי, במסה, בממשות, במציאות, מהמקום הזה שנקרא ארץ ישראל, מכאן הכל מתפשט. זה הסדר. כמו שראינו בערב שבת, בסדר טובי שלנו שדיברנו בהתחלה, אז יש, הקדוש ברוך הוא מקור השפע, מקור הכל. מקור השפע הזה התחיל להשתלשל בעולמות, אז התחיל להשתלשל בעולם הראשון שנקרא גן עדן, ואחרי השלשול של מגן עדן, זה הגיע, זה השתלשל אל המקום שנקרא ארץ ישראל. והקדושה שמופיעה בארץ ישראל היא בעצם השתלשלות מהקדושה שנקראת גן עדן, שהיא בעצם ההשתלשלות של הקדושה של הקדוש ברוך הוא בעצמו. ולכן יש פה בארץ ישראל קדושה, יש פה בארץ ישראל שכינה. יש פה בארץ ישראל מציאות רוחנית עליונה, למרות שהיא נמצאת בחומר, במסה, בפיזי, באדמה, בפירות. נראה בהמשך, בעם, במדינה, בשלטון, בפוליטיקה, במלחמות, בכלכלה, נראה את כל זה. השורש הפנימי של כל המציאות הזאת הוא מציאות רוחנית אלוקית עליונה. הרב קוק כותב באחת האיגרות מגירת הקנה, הרדבסי, למדנו את החלק האחד של האיגרת, שאם כל הציוניסטים, ככה הוא כותב, אם כל הציוניסטים, יהיו ציונים במובן שאני מכוון אליו, שהוא לא ציוני במובן הלאומי החילוני, אלא ציוני במובן הרוחני קדושתי, אז אין לנו להתבייש מציוניסטיות כזו. כך הוא כותב, כך כותב הרב. תכף נגיע, בהמשך, נגיע. בוא נחזור אליהם. הרוחני הוא, כי שם מקום מקדש של מטה, מכוון כנגד בית מקדש של מעלה. יש מקור רוחני בעולם עליון, יש מקום רוחני, מקור, סליחה, רוחני בעולם תחתון. ושני המקורות האלה מקבילים. אם כן, בית המקדש של מעלה מופיע כאן בבית המקדש של מטה. ירושלים של מעלה מופיע פה ירושלים של מטה. ארץ ישראל של מעלה מופיע כאן ארץ ישראל של מטה. ושם פעל השם מכון לשבטו יתברך. כשהקדוש ברוך הוא רצה לשרות בתחתונים, אז הוא החליט שהוא שורה פה. הוא שורה באבן השתייה, בית המקדש, ירושלים, ארץ ישראל וכו'. ושם פעל השם מכון, מכון מלשון כאן. שם הוא יושב, שם הוא מתכונן. מכון לשבטו יתברך. ושם חביון וזו יתברך. איזה מין, אם אפשר לומר, מיקוד רוחני מעולמות עליונים, שמתמקד בעולם חומרי שלנו, פה בארץ ישראל, ובפרט בירושלים, בפרט מקום המקדש וכו'. וכל המסתכל במקום הקדוש ההוא, טוב, כאן הכלי יקר, כותב דברים שאולי לנו קשה להבין אותם, וכל המסתכל במקום הקדוש ההוא, מיד נתלבש רוח טהרה וקדושה. מה? בית המקדש, קודש הקודשים. ומלך עליון ביופיו יתברך, תחזנה עיניו. ובראייה לחוד, סגי, מספיק, לאדם לקנות השלמות ההוא, במקום אשר קרא לו אברהם, השם יראה, או השם יראה, וקרי בי, יראה היוד בחיריק, ויראה היוד בצרה. מה זאת אומרת? אני בא לראות את השם, אבל בעצם השם רואה אותי. אז מתוך שהשם רואה אותי, אני רואה אותו. אז יש השם יראה, ויש השם יראה. השם יראה אותי, והשם יראה על ידי. אני יראה אותו. כי כדרך שבא לראות, השם יראה, אני בא לראות את השם, כך הוא רואה פני השכין. כך, סליחה, כך בא להיראות, כך הקדוש ברוך הוא רואה אותי. השם יראה, השם רואה אותי. כי מיד בבואו שמה, כשם שהשכינה רואה אותו, כך הוא רואה פני השכינה. ומיד נעשה מושפע ומועצל ודבק בזיו שכינתו יתברך, מעין עולם הבא. אם כן, מקום המקדש הוא מעין עולם הבא, מעין גן עדן. ויש הבדל בין עולם הבא לגן עדן, כי גם שם הצדיקים יושבים ונהנים מזיו שכינתו יתברך, וזיו שכינתו בעולם שלנו מופיע שם. ולא בכל מקום בארץ האדם זוכה לשלמות זה, כי אם במקום הנקרא השם יראה, שהוא השם יראה, והוא הר המוריה ובית אל וכו' וכו'. על כן, אני מדלג שלוש שורות, על כן נאמר כאן לאברהם, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, כלומר, אורה באצבע, מה כמו רוצה ללמד כאן את אברהם אבינו, ששלמות זה הרוחני, אני קנה לו בראייה לחוד, רק בראייה, בלי פעולה, כי זה עניין רוחני, מופשט, אז לא צריך לעשות פעולה אקטיבית, וכו'. ששלמות הרוחני זה, אני קנה לו בריאה לחוד, לא נקנה לו, כי מן המקום אשר הוא עומד בו. וחזל אמרו שהמקום שהוא עומד בו היה אבן השתייה, הר הבית, קודש קודשי. כי מן המקום אשר הוא עומד בו, והיינו בית אל, הבית בעולם שלנו, שבו האל מתגלה. כי כך משמע פשט המקראות, ואיך למסע מנגב עד בית אל, מנגד עד בית אל, וזה שאמר אל הארץ אשר אראך, שאני מראה אותך שמה, ובסיבה זו מלך ביופיו תחזנה עיניך. אומר הכלי יקר, ותועלת רוחני זה, הקשר הרוחני הזה, שהוא קשר מוחלט בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, שהופיע דרך הראייה של אברהם אבינו, הקשר הזה הוא קבוע, הוא נצרי, כי זה עניין רוחני. עניין רוחני זה עניין שאין לו, אין לו, אין לו חילופין. משל למה הדבר דומה? אדם באופן רוחני, פנימי, נפשי, הוא בן חורין. אז יכולים לשים אותו בבית הסוהר, מאחורי סורג ובריח, שפיזית הפעולות הטכניות מנועות ממנו. הוא מעוקב מלעשות את הפעולות החופשיות שלו. אבל הוא יכול להיות חופשי בפנימיותו, למרות שהוא אסור וכלוא בחיצוניותו. אם כן, החירות הפנימית, הקשר הפנימי, הוא לא קשור למצב המשתנה. אדם שיש לו חירות פנימית, גם כשהוא בבית הסוהר הוא חירותי. אדם שאין לו חירות פנימית, גם כשהוא בן חורין, שהוא חופשי, הוא בעצם כלוא. אותו דבר כאן. הקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר רוחני. זה הקשר הראשון. ולכן גם כשהקשר הזה לא מתגלה בפועל במציאות, הקשר הזה קיים. גם כשאנחנו בעומק הגלות, בשואה, בגטאות, נשרפים במשרפות חס ושלום, הקשר שלנו לארץ ישראל הוא קשר קבוע. הוא מוחלט. נצח ישראל לא ישקר. כמו שנצח ישראל לא ישקר ביחס לעם ישראל, נצח ישראל לא ישקר ביחס לקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל. לכן ותועלת רוחני זה לא יסור מזרו עד עולם. כי אף בזמן שבית המקדש שלמטה, בית המקדש שלנו פה, אינו בבניינו, מכל מקום, הבית המקדש שלמעלה, המכוון נגדו, נצחי, לא יסור לעולם. ובכל זמן יורד ממנו השפע על זרע אברהם המקודש. ומטעם זה שהקודש האלוקי מעולם עליון מגיע אלינו לעולם תחתון, לעולם התחתון, דרך קודש הקודשים, בית המקדש, הר הבית, ירושלים, ארץ ישראל. לכן ומטעם זה שלמים וכן רבים, נחשפה נפשם לעמוד במקום הקדוש ההוא, גם אם אין בית מקדש. כי רצו עבדיך את אבניה, ותפרה יכונן. וכנגד תועלת רוחני זה, אמר הקדוש ברוך הוא, סנה עיניך. כלומר, כל דבר שהוא טבעי, שהוא חומרי, שהוא ממשי, שהוא בר בדיקה, אם הוא קיים במציאות או לא, פה אין מה להרים את העיניים, בוא נבדוק במציאות. אבל דבר שהוא רוחני, שהוא מופשט, שהוא עליון, שלפעמים המבט החיצוני מטעה אותנו ביחס למשהו, הערך הפנימי האמיתי, פה צריך להרים את העיניים. בדיוק כמו ביחס לעם ישראל. ביחס לעם ישראל צריך לזהות מהו עם ישראל, מהי כנסת ישראל, שהיא בעצם הגרעין האמיתי של עם ישראל. לכן ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. אז סנה עיניך הוא ראה שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. כי כלפי חוץ נראה שהוא חטא. אז סנה עיניך הוא ראה שרבי יהודה ורבי מאיר והסוגיה הזאת כרבי מאיר. הלכה. שתמיד ישראל נקראים בנים להשם. אותו דבר פה. סנה עיניך הוא ראה. שלמרות שעם ישראל לא יימצא תקופות היסטוריות מסוימות בארץ ישראל או בכל ארץ ישראל, ואם יימצא לא תמיד יימצא בשלטונו, הקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא מוחלט, הוא קבוע. תרים את העיניים מעבר למה שהעיניים הבשריות, הפיזיות, רואות. זה הסנה עיניך הורה. אבל מן המקום אשר אתה עומד שם, לא מן המקום אשר אתה שם, זה דווקא בזכות המקום הרוחני שבו אתה נמצא, שמהמקום הזה אפשר באמת לראות ראיות כאלה שהיא מעבר לעיני הבשר, אלא עיני הנשמה. ולכן אמר לו, וכנגד תועלת רוחני זה אמר הקדוש ברוך הוא, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, רוצה לומר, מן המקום הקדוש אשר אתה עומד בו, כי בו תקנה השלמות הרוחנית ותזכה לראות פני השכינה. ועל אותו שלמות אמר לך אתננה ולזרעך עד עולם. כי שלמות רוחני זה לא ימוש לעולם. לכן הקשר הרוחני שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר מוחלט קבוע. לכן א', סנה עיניך, ב', לך ואתננה ולזרעך עד עולם. אבל עם כל הכבוד לערך המהותי, לקשר המהותי, הנצחי, הרוחני, המוחלט שלנו עם ארץ ישראל, סוף סוף אנחנו חיים בעולם הזה. ובעולם הזה צריך לממש את הערכים הרוחניים. לכן אברהם אבינו היה צריך לעשות פעולה שנייה ביחס לארץ ישראל, שהיא נובעת מתוך הערך הרוחני העליון. בדיוק כמו שצריך להגיע לעם ישראל מתוך כנסת ישראל, כך צריך להגיע לארץ ישראל מתוך כנסת ארץ ישראל. לכן אברהם אבינו היה צריך לעשות פעולה שנייה, שהיא פעולה תהליכה, ואחר כך אמר כנגד השלמות הגשמי, אני אקנה לו בארץ, ונראה בהמשך מה הם בדיוק הקריטריונים לשלמות הגשמית הזאת. והיינו סתם נחלת שדה וכרם, וסתם קרקע אינה נקנית, כי אם בחזקה גמורה, מחי די יש שם, עצרים מאותו רגע שיש מצרים, על זה אמר, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. אם כן, קניין ההליכה הוא הביטוי המעשי לקניין הראייה, שהוא המהות, שהוא הקשר הרוחני שלנו לארץ ישראל. ביחס לקניין ההליכה, פה הקדוש ברוך הוא גילה לאברהם אבינו, שיהיו תקופות היסטוריות, שלא נהיה בארץ ישראל, או לא נהיה בכל ארץ ישראל. ולכן אי אפשר להגיד, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה ולזרעך עד עולם. כי יהיו תקופות היסטוריות שקניין ההליכה לא יתגלה לזרעך. הנה, אנחנו היום לא יושבים לצערנו הרב ברבת עמון, או לא יושבים בדמשק. ישבנו בגלות לפני 70 שנה, לפני 100 שנה, לפני 150 שנה, לא ישבנו בארץ ישראל. אמנם תמיד היה גרעין פנימי שישב בארץ ישראל, אבל כעם, כציבור, לא היינו פה. לכן, כי לך אתננה ולא הזכיר לזרוע עד עולם, כי הארץ ניתנה לישראל על תנאי, אם ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. אז אם ישמרו, קניין ארץ ישראל יופיע. בפועל, קניין הראייה יופיע בקניין ההליכה. אם לא נשמור תורה ומצוות חס ושלום, אז יהיו נסיגות. אז קניין הרוח של ארץ ישראל יישאר רוחני, ובפועל, במציאות, זה לא יבוא לידי ביטוי, ונהיה בגלות, וזה לא יצא לפועל. רק עוד טיפה אחת. אותו דבר אומר המשך חוכמה, בדיוק. אומר המשך חוכמה, מקום מספר 3, והנה, הזכות שהיה לכנעני, והכנעני אז בארץ, הכנענים שישבו פה, הכנעני בנו של חם, מזרע נוח, שעליו נאמר, הרו כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו, אם כן, הארץ הזאת היא נקראת על שם כנען. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שהראשון שישב פה הוא ארץ כנען? אנחנו נראה בהמשך שזה בדיוק הנקודה. אם הקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר היסטורי, חיצוני, טבעי, חומרי, בחינת הליכה, אז הראשונים שהוא צריכים לשבת פה זה אנחנו. ואז הזכות שלנו על ארץ ישראל הייתה זכות מציאותית, היסטורית. אבל להיות והזכות שלנו על ארץ ישראל היא זכות רוחנית, היא זכות אלוהית, היא לא תלויה במצבים המשתנים, אנחנו פה או לא פה. לכן הפוך, אדרבה, אנחנו נראה את זה בהמשך. היה חשוב מאוד שהראשונים שישבו פה בארץ ישראל לא יהיו עם ישראל. והארץ הזאת לא תיקרא ארץ ישראל בהתחלה, אלא ארץ כנען. כדי ללמדנו שלמרות שבמבחינה חיצונית, חומרית, טבעית, מעשית, פרקטית, טכנית, מי שישב פה קודם הם הכנענים, ולכן כשאברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, כי התורה מדגישה כמה פעמים, והכנעני אז בארץ, והכנעני אז בארץ, אף על פי כן, ודווקא מפני זה, היות והקשר שלנו הוא רוחני, אז זה לא תלוי בכלל אם אנחנו ישבנו פה ראשונים או לא. אדרבה, אפילו אם ישבו פה 10 ימים לפנינו. עצם זה שהקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר רוחני אלוקי, מהמקום הזה נובעת הזכות שלנו על ארץ ישראל, ולא מהמקום ההיסטורי. לכן אומר המשך חוכמה, והנה הזכות שהיה לכנעני, היה רק קניין פירות. מה זאת אומרת? יש הרי גדר בהלכה, שאדם שיש לו שדה, נגיד יש לו מטע אפרסקים, והוא סוחר אריסים. אריסים, כלומר, זה אותם אנשים שיעבדו בפועל באדמה, בשדה, בכתיף האפרסקים, והם יזכו לאחוז מסוים מהתוצרת. עכשיו, מי שיבוא מבחוץ ויסתכל על, 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 על אותם שלוחי בעל הבית, האריסים, שכותבים את הפירות, הוא יהיה בטוח שמי בעל הבית. הם האריסים. עובדה שהם הולכים אפילו חלק מהפירות. מה אנחנו יודעים? שהאריסים הם סך הכל עובדים. יש להם אחוזים מסוימים, זה סוגיות ארוכות בגמרא, יש להם אחוזים מסוימים מהתוצרת של השדה, של המטע הזה. אז הגויים שישבו פה בארץ ישראל, הם רק אריסים. היה להם קניין פירות. אבל מי שהוא אחראי על הקרקע, מי שהוא הבעלים על הקרקע, מי שרשום שמו בטאבו כבעל הבית על הקרקע, זה לא הכנעני. והנה הזכות שהיה לכנעני היה רק קניין פירות. וכמו שפרש רש"י, רש בראשית, בתחילת בראשית שהארץ הזאת היא שלנו. אבל והגוף רוחנית הארץ הקדושה, כלומר רוחניות גוף הארץ, המהות של הארץ, לא היה בזה קניין לשום אדם, אלא רק לעם ישראל. מתחילת הבריאה. כן, מה אנחנו ככה כפתיחה רואים? שהקשר שלנו לארץ ישראל הוא קשר כפול. יש קשר רוחני ויש קשר חומרי. אנחנו לא יכולים להסתפק בקשר הרוחני בלבד, צריך לממש אותו באופן מעשי, באופן חומרי. מצד שני, הקשר החומרי שלנו לארץ ישראל הוא לא נקודת המוצא. נקודת המוצא היא הקשר הרוחני. לכן, ביחס לקשר הרוחני שהוא מוחלט, שהוא קבוע, נאמר שנה עיניך וראה, כי צריך באמת להרים את העיניים כשהם מתקשרים לארץ ישראל מבחינה רוחנית. ולכן נאמר, לך את נהנה ולזרעך עד עולם. כי זה כל הדורות, זה נצח, זה לא ישתנה. כמו שישראל אף על פי שחטא ישראל הולך כרבי מאיר, ארץ ישראל של עם ישראל לדורות נצח נצחים, זה לא ישתנה גם אם ההיסטוריה באופן מעשי תגלה אחרת. כלומר שנהיה בגלויות ולא נהיה פה רוב ההיסטוריה שלנו. אבל על גבי הקשר הזה ומתוך הקשר הזה, יש קשר שני, שהוא קשר מעשי חומרי, שאותו קשר רוחני צריך לבוא לידי ביטוי, והקשר המעשי הזה יהיו תקופות שיצא לפועל, יהיו תקופות שלא יצא לפועל. לכן לא נאמר בקשר ההליכה לזרחה אדונה. טוב, זה ממש הקדמה כללית להבין שהקשר שלנו לארץ ישראל הוא קשר כפול. קשר רוחני נצחי מוחלט, קשר טבעי, חומרי, משתנה. מי רצה לומר מה שרצה לומר? בבקשה. יאו,
אמרת שבשאלה השנייה, שבדולה לגבי הקניין הראייה צריך להרים את הראש הזה. לא הבנתי למה?
כי הרבה אנשים חושבים שהקשר שלנו, אם אתה תשאל, יהודי מצוי ברחוב. תגיד, למה ארץ ישראל שייכת עם ישראל? מה הוא יגיד לך?
א',
הלוואי שהוא יגיד לך את זה. ב', כתוב בתנ"ך. מה זאת אומרת? היסטוריה. כלומר, אבותינו הלכו פה ראשונים. נכון? הוויכוח הפוליטי שלנו עם הערבים, זה מי היה פה ראשון? הם אומרים, אנחנו היינו פה ראשונים, עד 67 למיננם, אנחנו ישבנו ביהודה ושומרון. אנחנו אומרים, רגע, לפני 67 היה 48, והיה 1948 שנולד אברהם אבינו לבריאת העולם. כי אנחנו היינו פה ראשון, כלומר, הוויכוח הוא היסטורי. הוויכוח הזה הוא מוטעה מבסיסו, הוא מוטעה מיסודו. הוויכוח שלנו עם הערבים הוא לא מי היה פה קודם. מבחינת האמת, עדיף שהם יהיו פה קודם. ולכן הכנענים באמת היו פה קודם. הפוך. אם אנחנו מתחילים להתווכח מי היה פה ראשון, זו בדיוק הטעות. אתם הייתם פה ראשונים, אין שום בעיה. והכנעני אז בארץ. כל דבר, כל קשר בין שני דברים, שהוא קשר מציאותי, אז זה תלוי במציאות. אז היתרון שזה מציאותי, החיסרון שזה תלוי במציאות, זה לא מתחיל מלמעלה למטה, זה מתחיל מלמטה למעלה. הכנעים לא זוכרים בקרקע, זוכרים בפירות. כי באמת ארץ ישראל לא שייכת להם. הם ישבו פה ראשונים בארץ ישראל, אבל ארץ ישראל לא שייכת להם. רבותיי, אתם זוכרים שהתחלנו פעם, בראשית ברא אלוהים, בישראל ברא אלוהים. מה זה בישראל? בשביל ישראל או בישראל, מה זה ישראל? שני צדדים. כנסת ישראל וכנסת ארץ ישראל. ישראל זה מטבע שיש לה שני צדדים. עם ישראל בפנימיותו, בתמציתו, באופיו, בתכונתו, וארץ ישראל בפנימיותה, בתכונתה, באופיה. אז ישראל קדמו לתורה. ודאי קדמו לאדם. למרות שבפועל, האדם נברא לפני עם ישראל. ובפועל, התורה הופיעה לפני שנכנסנו לארץ ישראל. אבל בגרעין הפנימי, ישראל קדמו לתורה. אין ראשית אלא ישראל, אין ראשית אלא תורה. וישראל קדמו לתורה, כמו שלמדנו. מפני כל מה שאמרנו על ישראל קדמו לתורה ביחס לעם ישראל, או יותר נכון, כנסת ישראל, אותו דבר ביחס לארץ ישראל, או יותר נכון, כנסת ארץ ישראל. אז הקשר שלנו כפול. אם הקשר שלנו לארץ ישראל הוא היסטורי, אז אנחנו מתחילים להבין את הקשר שלנו לארץ ישראל מהמציאות, מלמטה למעלה. אבל אם הקשר שלנו לארץ ישראל הוא רוחני, אז זה לא מתחיל מלמטה למעלה, זה מתחיל מלמעלה למטה.
זה
עשה עיניך,
כאילו
תסתכל. זה עשה עיניך, בדיוק. אז הפוך, אסור שנהיה פה ראשונים. כי ברגע שאנחנו ראשונים פה, אז יכולה להופיע ההבנה המוטעת, שמה שמשייך אותנו לארץ ישראל, שהיינו פה קודם. וזה לא באמת, ובאמת, הקשר שלנו לארץ, הוא לא בגלל שהיינו פה קודם. אלא בגלל שזה קשר רוחני. משה שואל, כיום שאנחנו יושבים בארץ ישראל ותהליך הגאולה התחיל, האם קיים מצב ששוב נגלה אם לא נלך בדרך התורה? באופן עקרוני התשובה היא לא, אבל כשנגיע לסוגיית גאולה נדבר על זה באריכות רבה. כן.
אמרת על
אומר
שהגאולה היא בעצם הגאולה של מתוך הקשר הרוחני יש קשר חומרי.
נכון.
עכשיו, אם אני מקשר את זה
למציאות,
לא המציאות, לשיעור שבוע שעבר של המשך חוכמה, הפרשה, אז הרב אמר שם שבני ישראל בעצם היו צריכים לקבל את הממד החומרי על מנת לקבל את הממד הרוחני. זאת אומרת, בהתחלה שהוא דיברנו קצת על הצורך של למה בני ישראל לקחו, למה אנשים לקחו את ה... כל הציוד מה...
זה היה לפני שבועיים או שלושה?
שבועיים. מהאדוניות, מהאדונים שלהם, והם יצאו... ואני שואל אם אין כאן סתירה
מסוימת. לא, עוד פעם. בוא נאמר ככה. בקשר הרוחני, הרוחני קודם לטבעי. בהופעה הטבעית, הטבעי קודם לרוחני. דיברנו על זה בסוגיית הקודש והחול. שבעולם רוחני, השמיים קודמים לארץ. בעולם הבריאה, בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ. בעולם העשייה, בעולם שלנו, הארץ קודמת לשמיים. ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. אז בסדר הטבעי, דרך ארץ קדמה לתורה. בשורש הרוחני, תורה קדמה לדרך ארץ. משום סתירה, דיברנו על זה כבר בעריכות, בשיעורים אחרים. ברשותך, לא נחזור על כל זה. כן. השאלה השלישית, מדוע לגבי קינן הראייה נאמר לזרחה? לגבי קינן ההליכה לא נאמר לזרחה. תשובה. קינן הראייה הוא קינן נצח. הוא קינן רוחני. כל דבר שהוא רוחני הוא נצחי. זה המקור, זה השורש, אז נצח לא משתנה. נצח ישראל לא ישקר. זה אומר שעם ישראל תמיד חי, גם חס ושלום ששליש מאיתנו הושמד בשואה, שארבע חמישיות מאיתנו מתו במכת החושך. עם ישראל חי. נצח ישראל לא ישקר. דוד מלך ישראל חי וקיים, מה זה אומר? שמלכות ישראל היא נצח. גם כשאין לנו מלכות ואנחנו בגלות. אבל מלכות ישראל היא נצח והיא תופיע בסוף. וכשאנחנו אומרים שאברהם אבינו ראה את ארץ ישראל, זה אומר שהקשר שלנו לארץ ישראל הוא נצח. אנחנו נראה בהמשך איך אנחנו צריכים לממש אותו בהליכה. מה זאת ההליכה הזאת? אז נראה בהמשך שההליכה הכוונה שלטון, מדינה, פוליטיקה. נדבר על זה בהמשך. אבל כרגע אנחנו בתחילת הדרך כדי להבין שהקשר שלנו לארץ ישראל הוא כפול. יש קשר רוחני נצחי מוחלט, יש קשר טבעי שהוא מתחלף. והיחס שלנו אל הקשר הטבעי צריך לנבוע מהקשר הרוחני. כן. רגע, רגע, שמך ברכה. שמך ברכה. ארי. ארי, לא יודע. אני מדבר על ארץ ישראל, אני מתחיל לרחף. גור אריה יהודה, זה מלכות, זה קום יתלך בארץ. כן.
בכל מקרה, יהושע צריך לקדש את ארץ ישראל בהליכה.
אתה עכשיו שואל שאלות הלכתיות על קדושה ראשונה וקדושה שנייה. אנחנו לא נתכנס בבינה נמונה לכל הסוגיות ההלכתיות האלה, למרות שהן חשובות. רק להגיד משפט אחד, שכל המציאות שנקראת קדושה ראשונה או קדושה שנייה, שהיא נפקמינה למצוות התלויות בארץ וכו', זה כתוצאה מהראייה וההליכה של אברהם אבינו.
אבל היא מתחדש?
אני הייתי מעדיף להגיד ככה, היא לא מתחדשת מלשון שזה יש מאין, שזה דבר חדש לא היה בעולם, אלא היא נחשפת. אותה הקדושה הראשונה שקידשה לשעתה ולא לעתיד לבוא, או כן לעתיד לבוא, וכאן הקדושה השנייה, אלה שתי קדושות שבעצם הן ביטוי מעשי לאותה הקדושה המקורית שאברהם אבינו ראה והלך בארץ ישראל.
מה שאנחנו עובדים זה הממד הרוחני של ההלכה?
נכון. בדיוק. טוב, בסדר עד לפה? כן, ברק, בבקשה.
ותמיין הראייה, אם אנחנו נמצאים
את תמיין
רוחני, למה
השימוש בראייה
ולא בריח?
כן. טוב, שאלה. למה בריאה ולא בריח?
ריח, אנחנו יודעים שהוא
אחוש אחרי ראייה גם מחזה על זה. דרך אגב, אני לא רוצה להתפזר יותר מדי, אבל אם נשים לב, דבר מרתק, נפלא ביותר. אם אתה תשים לב, שלושת אבותינו ומשה רבנו, שהם תמיד הארבעה שמזכיר אותם הרמב״ם, כל אחד התקשר לארץ ישראל בצורה אחרת. אברהם אבינו, ראייה והליכה. נכון? יצחק אבינו, ישיבה. שכון בארץ אשר אומר אליך. וכן, עשה שכונה, הווה נוטע, הווה זורע. כשנגיע לגאולה נדבר על זה. אם כן, יצחק אבינו, ישיבה. יעקב אבינו, שכיבה. הוא שוכב בארץ ישראל, ואז הוא חולם את החלום, הבטחת הארץ, הבטחת הזרע. תחילת פרשת ויצא. ומשה רבנו שלא נכנס לארץ ישראל, שוב פעם רואה. אם כן, אברהם ראייה, הליכה, יצחק ישיבה, יעקב שכיבה, ועוד פעם, משה רבנו ראייה. מאוד מעניין. כן, הקשר שלנו לארץ ישראל הוא קשר מרובה. ראייה, הליכה, שנייה אחת, ראייה, הליכה, ישיבה, ושכיבה, אפילו שינה. ידוע בשם הגר"א, שיש שתי מצוות שאדם מקיים בכל גופו. בדרך כלל מצוות אדם מקיים באיבר מסוים. יש שתי מצוות שאדם מקיים בכל גופו. מצוות יישוב ארץ ישראל ומצוות סוכה. באופן פשוט, כמו שכל הגוף שלי צריך להיכנס לארץ ישראל, ככה כל הגוף שלי צריך להיכנס לסוכה. יותר עמוק מזה. כמו שיש ארבע בחינות בקשר שלנו לארץ ישראל, ראייה, הליכה, ישיבה ושינה, כך יש ארבע מצוות בסוכה. נתחיל מהסוף, שינה. מצווה לישון בסוכה. ישיבה בסוכה, לשב בסוכה. צריך ללכת בסוכה. נפסק בלשון השולחן ערוך על פי גמרא, יטייל בסוכה. וראייה, ילמד תורה בסוכה. עיני החוכמה, לא, עיני הנשמה, לא רק עיני הפיזי, כמו כאן, כמו עיני הנשמה. אם כן, ארבעת הרבדים שבהם אנחנו מתקשרים לארץ ישראל, שצריך להבין את הרובד ואת הערך ואת המבנה שכל אחד, של כל אחד מהם, ובהופעה הכולל של ארבעתם, כמו שהוא מופיע בארץ ישראל, מופיע בדיוק בסוכה. כן, כשהגרא אמר שיש שתי מצוות שאנחנו מקיימים בכל גופנו, זה לא כפשוטו בלבד, שכל הגוף נכנס לסוכה ולא רק היד מניחת תפילין, ולא האף, למשל. אז הרבה יותר עמוק, שארבעת הממדים שבאדם, ראייה, הליכה, ישיבה, שכיבה, עד כדי שינה, ארבעת הממדים האלה מופיעים גם במצד יישוב ארץ ישראל וגם במצד סוכה. עכשיו צריך להבין מה המשמעות של כל זה. אבל זה לא כרגע. תחשבו על זה. מה זה אומר? מה המשמעות הפנימית של הדבר הזה?
אפשר אפשר לומר שגם בגלל שמשה התחיל בעצם את המעגל מההתחלה, אז אנחנו בעצם יש לנו משה כאן סמר.
טוב, אתם רוצים שאני אסתעף לזה? אבל זה לא כרגע. זה יבלבל אותנו קצת. מה? כן, אסתעף. טוב, אברהם אבינו, אז בשתי מילים. אברהם אבינו ראה, זה הקשר הרוחני. אבל צריך לממש אותו בהליכה. הליכה זה כמותי. זה מין בקיאות. כשאתה הולך ממקום למקום, אז אתה לא מצליח להתייצב ולהעמיק שורשים במקום אחד. אז כשאברהם אבינו הולך מבאר שבע לבית אל ולשכם וחוזר וכו', אברהם אבינו לא מצליח לייצב מצב. ולכן כשאברהם אבינו למשל חופר בארות, הוא ממשיך ללכת מהמקום שאותם, שבהם הוא חפר את הבארות, מה עושים הפלישתים? סותמים את הבארות. למה? פשוט כי אברהם לא נמצא פה. אם כן, המפגש של אברהם אבינו עם ארץ ישראל, הוא מפגש בקיאות, מה שנקרא סדר בקיאות. זה כמותי. רגע שנייה, בסדר, ודאי זה מתיר איזה רושם, ודאי, זה חשוב שיהיה הרושם הזה. כלומר, כשאנחנו נפגשים עם דברים, אנחנו קודם כל נפגשים איתם ברובד הכללי. אבל בכלליות הזאת אתה מרוויח מצד אחד את המרחב, אבל אתה מאבד מצד שני את העומק. מה עשה יצחק? יצחק אבינו היה צריך להשריש, לייצב, להפנים, להעמיד, ליצור עומק של מה שעשה אברהם אבינו. אז אם אפשר לומר, אברהם זה סדר בקיאות, יצחק זה סדר עיון. יצחק אבינו יושב פנימה, הוא מעמיק שורשים, לכן יצחק אבינו חופר, פותח את הבארות אשר חפר אבי וסתמון פלישתים. לכן יצחק אבינו לא יצא לחוץ לארץ. הוא מייצב, הוא מעמיק שורשים. זה יצחק. יעקב אבינו, זה כבר שכיבה. כשאדם כל כך בטוח במקומו, הוא כל כך בטוח בקשר שביחס שלו למקום שבו הוא נמצא, הוא כבר ישן, הוא כבר הולך לישון. אדם שמרגיש בטוח, הוא הולך לישון. הוא שוכב, הוא כבר... יעקב אבינו זה כבר קשר, כבר בלי מודע. הליכה זה מודע ברמת הבקיאות, נקרא לזה ככה, ברמת הכמות. יצחק זה מודע ברמת האיכות. יעקב זה כבר תת מודע. כבר הקשר שלנו לארץ ישראל הוא כבר בלתי מודע. הלכתי לישון, נרדמתי. עכשיו, מה הבעיה כשאני הולך לישון? שיכול לבוא מישהו ולחטוף לי מתחת לקרית את מה ששמרתי מתחת לקרית. או אם יש דברים שהם לא מתחת לקרית, יכולים ללכת לאיבוד כשהוא מגיע. הוא ייקח אותם. אם כן, אפשר לומר באופן כזה, שאנחנו התחלנו ללכת בארץ ישראל, אחרי זה התחלנו להתיישב אורך שם בארץ ישראל, אחרי זה התחלנו לישון בארץ ישראל, ומרוב שנרדמנו, אז נרדמנו בשמירה. ואז מגיעים אויבינו, שמנסים לגנוב לנו את מה שהתחלנו לבנות פה. ואז צריך שוב פעם, ואז מופיע משבר קשה מאוד, של חוסר הבנה מה הקשר שלנו לארץ ישראל, ואז צריכה להופיע הראייה של משה רבנו מבחוץ, שכמו כל דבר שאדם רואה מבחוץ, הוא מבין את המשמעות ואת הערך ואת החשיבות שלו. כי כשאדם נמצא בפנים, אז הוא לפעמים, תוך כדי עשייה, תוך כדי פעולה, הוא בכלל לא שם לב מה המשמעות של מה שהוא עושה. לכן הכל מתחיל מהמבט הרוחני של אברהם אבינו. המימוש בפועל, הליכה, יותר כמות. ישיבה, יותר איכות. שינה, ודאות. כשמגיעים לוודאות כזאת, זה, אם אפשר לומר, עד מלחמת ששת הימים, אחרי מלחמת ששת הימים, היינו באופוריה. היינו בטוחים שזהו, משיח מגיע. ואז התחיל המשבר הגדול, שהופיע במפץ הגדול של מלחמת יום כיפור, וכל ההשתלשלות של כל מה שקרה מאז. כשנרדמנו בשמירה, והיום אנחנו בשלב שבו צריך לחזור לראייה של אברהם אבינו, להבין את המשמעות, את הערך הרוחני, המהותי, המשמעותי שלנו לארץ ישראל, את הקשר המהותי לארץ ישראל, והמשבר הזה בין השינה לבין הראייה. אולי זה המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. אולי, אני לא נביא, אני לא יודע. אבל נראה שאפשר להסביר כך. שבעצם הלכנו פה, התיישבנו פה, ביססנו את מדינת ישראל. מרוב שביססנו, שכחנו את עצמיות הקשר שלנו. שהוא קשר מהותי. ואז צריך לבוא מישהו מבחוץ, משה רבנו שלא נכנס לארץ ישראל, ומסתכל מבחוץ כדי להחזיר לנו את הראייה ולסגור את המעגל שהתחיל אברהם אבינו. טוב, סוגריים. כל זה, כי זה נושא רחב. זה נושא משמעותי מאוד. טוב, אם כן, מה בעצם למדנו היום, נסתפק בזה, מה למדנו היום? שכמו שיש שני ממדים, שני רבדים, שני צדדים בעם ישראל, התוך הפנימי המהותי והביטוי החיצוני של התוך הזה, כנסת ישראל ועם ישראל, אותו דבר ביחס לארץ ישראל. יש את התוך הפנימי של ארץ ישראל, שהיא קדושה, שהיא רוחניות, שהיא מבחינת בית מקדש, שלמטה כנגד שלמעלה, ויש את הביטוי של הרוחניות הזאת שצריכה להופיע על ידי מעשה ממש, על ידי הליכה, שנראה בהמשך שקוראים לזה מדינה. נראה בהמשך את כל הסוגיה הזאת. מחר, אז כמו שקבענו 5:30, אנחנו ניכנס לסוגיה מופלאה ביותר ברף חרלאפ. אם רק נקרא את הכותרת במקור 4, בספר ממעייני הישוע עמוד רש למד רש למד וב, הפסקה שם נקראת ארץ ישראל שבחזון והנגלית לעין. יש שתי מדרגות בארץ ישראל, יש ארץ ישראל שבחזון, ארץ ישראל שברוח, זה קינן הראייה, זה הצד הרוחני שבארץ ישראל. יש ארץ ישראל הנגלית לעין, זה הצד החומרי, זה הצד הטבעי, זה קינן ההליכה קום מתהלך בארץ. הרב חרלאפ יסדר את היחס בין הראייה להליכה קצת יותר עמוק, ואת המשמעויות של הצורך בכל אחד מהם, וההשלמה של שניהם, ומה קורה כשאנחנו מפרידים בין שניהם. זה מחר. איזה ביום? זה מחר, 5:30. השיעורי בית, נא להכין את 4. בסדר? יישר כוח.